אנחנו בפרשת חוקת. אז קודם כל יש לנו מצוות פרה אדומה, כן? אז בפרה אדומה, פרה אדומה שמשה רבנו החזיקה עד סוף בית ראשון, אז עוד 8 פרות אדומות לתקופת בית שני. חז"ל אומרים שזה עניין של נס. והפרה אדומה האחרונה, העשירית, היא על ידי מלך המשיח, כך כתוב במשנה.
הנס זה שזה המשיך כל כך הרבה זמן.
של משה רבנו שהחזיק המעמד. התוספות מביא שבתקופה של אביי ורבה עוד נהגו טומאה וטהרה. הודיע להם איפה פרה אדומה. זאת אומרת, מאות שנים אחרי החורבן
החזיקה. זה לא עניין שדילגו את זה פעם אחרי פעם עד שכמעט...
לא דילגו את זה פעם אחרי פעם. הרי מה עושים? לוקחים מים... דלי גדול ממים מעיין, ושמים בתוכו טיפה אפר, שיהיה ניכר על פני המים. עכשיו, כל המים האלה יכולים לטהר. זאת אומרת, מפרה אחת כתוב בהלכה, שאנחנו מוסיפים לפרה עצים, והכל נהפך להיות אפר יחד איתה, והכל הוא אפר שמטהר. אחר כך אוספים את זה.
כן, אז מה הנס?
של משה רבנו החזיק מעמד איזה קרוב לאלף שנה, עד חובן בית ראשון, ובבית שני אתה צריך... 8 לחלקית של הזמן. הרי הפרה אדומה של תקופת משה רבנו מחזיקה מעמד כל תקופת השופטים, כל תקופת בית ראשון. אז אתה מדבר על 700, 600 ומשהו שנה, 700 ומשהו שנה. לעומת זאת, תקופת בית שני, שזה חצי הזמן, כי זה בית שני, זה לא התקופה ששופטים כל זה, אתה צריך 8 פרות אדומות. אז זה הגמרא אומרת שזה נס של משה רבנו, שתקופתו החזיקה מעמד. אנחנו מכירים שכלי חרס לא מאפשר לטומאה לחדור, אבל זה בתנאי שהכלי חרס הוא טהור. כלי חרס טמא, אז הוא לא מגן על האוכל שבפנים, ובגלל זה כלי חרס של עם הארץ, כתוב במשנה בעדויות, אז הוא לא מגן, כי למעשה אנחנו נוקטים שהכלים שלו הם טמאים. אז יש בזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל על מה כן ועל מה לא, זה הכל גזרות רבנן, אבל למעשה זה לא. אנחנו יודעים שחרב הרי הוא כחלל, כל כלי מתכת מטמא ברגע שהוא הגיע באוהל המת, הוא מטמא כמו המת עצמו. כתוב בהלכות טומאה, בהלכות כהנים, שאנחנו נוהגים לא להיזהר בזה ביחס לכהנים. זאת אומרת, סתם ככה כהן אסור להיכנס לבית הקברות. בעצם היה צריך להיות לבעיה לכהן, אני סחבתי את האלונקה של סבא שלי, העת שהיה איתי בחדר, השעון שלבשתי, כל הדברים האלה, חרב הרי הוא כחלל, כל כלי ברזל, המשקפיים שלי. אז כל דבר צריך להיות בעיה לכהן. אז נכון שתוספות כותב שהחרב לא מטמא באוהל כחלל, אבל היא עדיין מטמא כחלל. הכהן היה צריך להיזהר מהטלפון הסלולרי שלך, מכל כלי ברזל. לא, לא נהגו בזה. בכלי מתחות אנחנו לא נוהגים להיזהר. אנחנו...
השלישי נהגו אותו מבטר.
בבית שלישי? למה לא? כן?
נשמע ממש מורכב.
הפסוקים שמהם אנחנו דורשים שצריך לציין קברות, הם פסוקים ביחזקאל שמתארים את בית שלישי, וראה עצם אדם. הפסוקים על קבורת גוג ומגוג, זה תקופת בית שלישי לאחורה, ויהיה צריך לקבור אותם, יהיה צריך לציין את הקברות. בפשטות הפסוקים ביחזקאל, שהרמב"ם פוסק שהם מתארים את בית שלישי, מדברים על טומאה וטהרה, כן?
כן? כן.
למה? אני חושב שזה יהיה הרבה יותר קל. כי לפי הבנתי, כל דבר סינתטי לא מקבל טומאה. אז ממילא רוב הבגדים שלנו לא יקבלו טומאה. כן? רוב הבגדים, הרי פוליאסטר, כל זה לא מקבל טומאה. פלסטיק, זה לא ברור אם יש לו דין חרס או זכוכית, אבל כנראה שלא יהיה לו דין לא זה ולא זה. אז כנראה שהוא לא יקבל טומאה. אז ההפך, אני חושב שיהיה הרבה יותר קל. יהיה הרבה יותר קל מימים. אנחנו עשירים גם כן, שנוחד פעמים. הם היו צריכים לשבור כלי חרס עד שהם בנו כלי חדש. אישה הייתה הולכת למקווה, היו טובלים את המיטה איתה, את כל המצעים איתה. אנחנו, אין לנו בעיה. יהיה לנו בית לנידה, בית לתאורה, יהיה לנו הכל מחולק. המשנה בנידה אומרת שטבלו את המיטה ירדית מהאישה, את הילדים. היו לוקחים למקווה יחד עם האישה, כל חודש, בום, בום, כל הכלים. זה היה מסע ללכת למקווה. חזרה לענייננו. אז... רש"י לומד שהפסוק ויבואו בני ישראל כל העדה, בפסוק הזה דילגנו 38 שנה, הגענו לשנת 40. אתה מות שם מרים, לא כתוב למה היא מתה. ותיקבר שם סמוך למתה קבורה. מרים מתה מיתת נשיקה. ולא היה מים לעדה, פתאום העדה קולטת שבגלל מרים היה להם מים כל השנים, וזה דרכו של עולם, האדם לא יודע כמה ברכות באות אליו, עד שהוא מאבד אותם. והיקהלו על משה ועל אהרון, כתוב במדרש, משה ואהרון יושבים שבעה, משה בן 119, אהרון בן 122, והם יושבים שבעה לאחות פת 125, עכשיו נפטרה. ואיך שהם יושבים שבעה, הם רואים את עם ישראל מגיע, ומשה אומר לאהרון, איך נראה לך? אז אהרון אומר, בנים של אברהם יצחק ויעקב, באים לגמול חסד איתנו, לבנחם אותנו, לבקר שבעה. אז משה אומר לאהרון, אתה עוד לא למדת להכיר את העם הזה, כן? זה, הם לא באים לא לנחם, הם באים לקנטר. משה ואהרון יושבים שבעה, וזה מאוד, לדעתי זה מאוד עוזר להבין את החטא של משה ואהרון. אם אנחנו קולטים את סערת הרוח שהם היו, מרגע איבדו את האחות שלהם. סבא שלי נפטר השנה קרוב לגיל 100. ובימים האחרונים היה ברור לנו שהוא הולך להיפטר מעולם, לא היה דרך על פי דרך הטבע שהוא יחיה. והתכוננו נפשית לזה, ניסינו להתכונן, ודוד שלי אמר לי הערה שהייתה בשבילי ממש הפכה לי עולמות, היא הערה מאוד פשוטה ונכונה. הוא אמר לי, שים לב, ממש יומיים לפני שסבא שלי נפטר, הוא אמר לי, שים לב, שבהלכות אבלות, אין קולות בהלכות אבלות כשבן אדם זקן. אנחנו חושבים, בן אדם מגיע לגיל 100, הוא חי חיים שלמים, אז אתה אומר, וואי, הוא כבר חי, הוא כבר ספיק, אז לא צריך כל כך להצטער שהוא נפטר מעולם, לא נכון. הלכה אומרת לך, תתאבל, אין שום הבדל בין הלכות אבלות של בן אדם בגיל 25 לבן אדם בגיל 100. הכאב של הבן משפחה זה אותו כאב, זה שאולי בהספדים יש הספד שונה. זה שאנחנו לא מתעלמים מההספק של בן אדם בגיל 100 לעומת ההספק של בן אדם בגיל 20. אבל בכאב ובדיני אבל אין חילוק. ואני חושב שזה דבר מאוד חשוב, ההגדרה הזו. זאת אומרת, בשבילי זה פתח עולמות, זו הגדרה נכונה מבחינה הלכתית. אז הוא אמר, מההלכה הזו אנחנו לומדים שאין כזה דבר. אנחנו ניסינו להכין את עצמנו נפשית. הוא אמר, יש את האבל של האבל, וזה לא משתנה. זה שבן אדם מגיע לגיל 100. אז, והיקהלו על משה ועל אהרון, משה ואהרון, הם במצב קשה, הם בדיוק איבדו את האחות שלהם. והיה רבע ממשה. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לקחת את המטה. למה לקחת את המטה? בפסוק כתוב, ואקל את העדה. המטה הוא לאקל את העדה. הר"ן אומר שהמטה היה דבר שחל עליו שם שמיים הרבה פעמים בניסים, אז כל פעם שהיה נס, המטה היה מביא רוחניות למקום שיחול הנס. בשביל זה קח את המטה. ודיברתם אל הסלע לעיניהם. שמעתי
היום
בשם שוואם.
ובטח מכיר שזה המטה של אהרון שהפך
לשקדיה.
את זה להביא, שהביאו, וזה הלשון של המעלו, שזה היה אמור להיות ליד אהרון, זה היה מעילה, שבלכו לפני השם, זה היה בתוך המשכן.
יפה, יפה. כן, כי באמת יש פה שאלה במברשים, למה המטה היה שם, מה זה קח את המטה? כן? מלפני השם, נכון? ויקח משה את המטה מלפני השם. אז הר"ן אומר שמלפני השם פירוש הדבר הוא כי המטה הזה היה מחובר לשם שמיים. אבל הנה חינמי, כן. זה מתרץ את זה יפה מאוד.
מה היה החטא של משה ואהרון?
לא הבנתי.
מה היה החטא?
עוד לא דיברנו על זה. אז חז"ל אומרים, כתוב במדרש, שהם באו להוציא מים מהסלע, והעדה התחילו לטרטר אותם. תוציאו מהסלע הזה, תוציאו מהסלע הזה, תוציאו מהסלע הזה. ואז, זה גם מתאים עם הזה. כי בעץ כתוב, למשמרת לאות לבני מרי. אז שם כתוב שהם היו ממרים הייתם עם השם. משה אומר להם בהמשך, ממרים הייתם מיום דעתי אתכם, ממרים הייתם עם השם. ושם זה היה בסדר. אבל פה, הוא אומר להם שימונה המורים. אז זה המורים, האם הכוונה היא ממרים נגד השם, או האם הכוונה היא מורים שאתם באים להורות לי מאיזה סלע להוציא מים, ואז משה מכה את הסלע. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ודיברתם אל הסלע. אלא מה? משה כועס, משה עושה טעות. ויש פה בעיה ענקית במה שקורה באותו רגע. שהרי הרמב״ם כותב, זה בעצם גמרא, שדבר השם אין בו 99%. זה 100%. נביא שאומר, מחר, בשעה 12 בצהריים, השמש תשקע באמצע היום, ובשעה 11:58 השם משוקעת, חייב מיטה. כי את דבר השם אין בערך. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר מחר בשעות הצהריים, אז בסדר, זה משנה מה. אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר 12, וזה היה ב-11:58, אז הנביא חייב מיטה, כי דבר השם הוא לא בערך. משה מגיע ועושה משהו שונה ממה שהשם אמר לו. מה הייתה הטעות שלו? הוא טעה בהבנה, האם הוא טעה בגלל שהוא כעס? אבל הוא טעה. עכשיו הוא מכה את הסלע, ומתחיל לצאת טיפות, כי זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות. באותו רגע, משה ערער על כל נבואתו. זאת אומרת, מה הולך פה? רגע, משה בעצמו לא יודע מה הולך פה. הוא מכה במטה, הוא מכה, ולא יוצא מים, יוצא טיפות. אז הוא מכה עוד פעם. רגע, מה אתה? לא הבנתי, אתה קוסם? קוסמים אומרים, רגע, זה לא עובד, רק שנייה, עוד רגע זה יעבוד. לא דבר השם? אז הטענה על משה זה איך אתה עירת על כל הנבואה שלך הרגע. כי אתה עשית משהו שלא אמרתי לך. האם מה שהוא עשה היה שהוא עיקה? האם מה שהוא עשה זה שהוא קרא להם מורים? והקדוש ברוך הוא לא יוותר לו. הקדוש ברוך הוא יאמר לו, אני לא יכול לוותר לך, כי על ידי זה שהקדוש ברוך הוא לא מוותר לו, הקדוש ברוך הוא מוכיח ששאר נבואתו אמת. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, בפעם אחת שסתית ממה שאמרתי, אני לא אוותר לך על זה. וזה הוכחה שבכל מה שאמרת חוץ מזה לא סתית מדבר השם. זאת אומרת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן לוותר. אז זה אחד מהפשטים שיש בסיפור הזה. יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לוותר על כבוד בני ישראל. יש מדרש שאומר שמשה רבנו השהה את הטענות שלו כלפי שמעיה. הוא אמר, כמה גזרות ביטלתי, אני גם את זה אוכל לבטל. הקדוש ברוך הוא ראה שהוא לא מזדרז להתפלל, וקם ונשבע. לכן לא תביא אותם זה, לכן זה לשון שבועה. אז משה רבנו למעשה, הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לו לחזור בזה. בהמשך, הקדוש ברוך הוא מאפשר לעם ישראל להתפלל בעד משה, ועם ישראל מפספס את ההזדמנות. יש לנו את הסיפור, יש לנו את הסיפור של מות אהרון. ממות אהרון, אחי העיר לי, אחי איתמר העיר לי, שאנחנו רואים שמשה רבנו מתאווה לאותה מיטה. כשהוא רואה את אהרון מת מוות של נשיקה. רואים שזה חלק מהנהגת האדם, שאם הוא רואה מיטה שהיא ללא צער, זה לגיטימי שהוא רוצה את המיטה הזו. זאת אומרת בפשט, חזל אומרים לנו, משה ראה מיטת נשיקה של אהרון, והוא התאווה לאותה מיטה. כן, אתם מכירים את המדרש, עלה לראש ההר, היה שם הר על גבי הר, הור ההר.
זה לא כשהוא ראה אצל מרים.
אני לא יודע אם הוא ראה אצל מרים. אני לא יודע.
הוא לא לקח חלק בתהליך.
כן. אין לנו תיאור שזה, ויכול להיות שאצל מרים הוא חשב שזה חד פעמי, וכשהוא ראה את זה גם מרים וגם אהרון, אז הוא אמר, רגע, אז אני גם רוצה. פה אנחנו רואים את הענבה של משה. לא היה לו ברור שהוא יזכה לזה. לא שהוא יסתכל על מרים ואהרון ואמר, טוב, אז אני ודאי אלך ככה. לא, הוא התאווה לאותה מיטה. לאהרון היה סיפוק נפש גדול מאוד. למרות שלא כתוב עליו לא חטא עינו ולא נסלחו, רואים שהוא היה בריא ושלם. רואים שהוא רץ אחרי מלאך המוות, רואים שכשהוא עלה, אז הוא זוכה לראות את הבן שלו לובש את הבגדי כהונה הגדולה, והוא נשכב על המיטה, על האבן, מה שהיה שם, מקפל את הידיים על החזה, ועוצם עיניים ונפטר. זאת אומרת, זה דבר נפלא, התיאור הזה. ואז אלעזר נהיה כהן גדול, חז"ל אומרים לנו שאלעזר מורה הלכה בפני רבו, משה, בפרשת מלחמת מדיין, בגלל זה לא שומעים ממנו שוב. אז אלעזר יורה הלכה פעם אחת והוא לא יורה אותה שוב.
למה אהרון לכאורה לא חטא? למה הוא
נענש? אז יש בזה שאלות, זאת אומרת, או שאהרון יכל למחות במשה, כי כתוב שהוא ומשה הלכו יחד, והשתיקה שלו הייתה השתתפות עם משה. זה אחד הפשטים שנאמרו בזה. אז איפה זה אור ההר? זה לא ברור. כי יש מדרשים שאומרים שזה בצפונה של ארץ ישראל. זה לא נראה שהם הגיעו עד שם.
כן.
על מרים כתוב שאנחנו לא יודעים למה היא מתה. על מרים זה חלק מהעניין. למה נשמחה מיטת מרים לפרה אדומה? ללמד אותנו מה פרה אדומה מחפרת, אף מיטת צדיקים מחפרת. אומר התורה תמימה, מה הכפרה של הצדיקים? כי כמו שאתה לא מבין פרה אדומה, אתה לא מבין איך הצדיק מת. אתה מסתכל, אתה אומר, רגע. הוא אומר, בגלל זה באמת לא מצאנו מדרש, למה מרים מתה?
אבל כל פרה אדומה לא במקום, הפרשה של פרה אדומה. אז למה מתה שם, מרים? זה לא שבדיוק בזמן הזה נתנו פרשת של פרה אדומה, אז בגלל זה המתה...
לא. אבל התורה הסמיכה אותם, לומר לי. כשאתה קורא על מרים, לא תמצא מדרש, או לפחות התורה תמימה לא מצא מדרש, שמסביר למה מרים מתה. וזה בדיוק העניין. מות צדיקים כתוב, הצדיק עבד ואין איש שם לב, מדוע עבד הצדיק? אנשים צריכים לשאול, רגע, למה? למה מת הצדיק? שאלה שצריכה להפריע לנו. אין לך תשובה, אבל אתה מקבל שככה הקדוש ברוך הוא מנחה את העולם, זה מה שמחפר עליך. כמו שפרה אדומה, אתה לא מבין. למה בן אדם שנושא את המים נטמע? מה קרה? הוא רק סחב את המים, נטמע. אתה לא מבין, אתה מקבל שיש דרך שהקדוש ברוך הוא מנחה את העולם וזה אחד מהמצוות, אז זה בעצמו מחפר. זה, כי בעצם זה לב ליבה של האמונה. אני כן מבין מה זה ציצית, יש משהו שאני כן מבין. אני מבין שלבים יותר פחותים. את האמת לאמיתה אני לא מבין. עיקר הטעם של אף מצווה. אבל כשאני רואה מצווה שאני לא מבין גם את זה, ואני אומר בסדר, הדבר השם, אני מקבל את זה. כמו שאני מקבל מות צדיק, שאני גם את זה אני לא מבין. אז זה בעצם מורה על זה שאני עבד השם. זה... טוב, נחש נחושת, נחש לא ממית ומחיה, נכון? עיניים של ישראל ומשדדין את לבן לאביהם שבשמיים. ובסוף הפרשה אנחנו כובשים שטח שהוא פיש גודל כמעט כמו כל ארץ ישראל. ושטח הזה כנראה היה צריך להישאר שטח ריק, שרק היינו שוכים שם לראות צון. השטח של סיחון ואוג, שני מלכים שהם שניים ענקים, ומשה פוחד משניהם, ואוג הוא היה השמש של אברהם אבינו, הוא אליעזר, ומשה מפחד מהזכויות שלו שהוא שירת את אברהם אבינו.